שלום וברכה ובוקר טוב, פרק י"ז בספר דברים, פסוק י"ב בפרשת שופטים, דין זקן ממרא. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את השם אלוהיך או אל השופט, ומת האיש ההוא וירת הרע מישראל, וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. טוב, דבר הזה דורש בירור. מי זה האיש שלא שומע אל הכהן? מדובר על אדם המורה הוראה. כן, ככה לפי תורה שבעל פה, וזה מאוד הגיוני. מדובר פה על אדם שהוא בעל מעמד, כלומר שהוא ראוי לשבת בסנהדרין. הוא לא יושב שם, אבל הוא ראוי להיות איתם, והוא מורה הוראה בניגוד לסנהדרין. זה נקרא זקן ממרא. זאת אומרת שהוא אדם גדול. עכשיו, השאלה למה הוא מורה הפוך מהסנהדרין? יכול להיות בגלל שהוא חושב, סביר מאוד שהוא חושב, שהסנהדרין טעו. אבל האם אסור לחשוב שהסנהדרין טעו? לא, זה מותר. אפשר שאדם יחשוב שהסנהדרין טעו. הוא אפילו יכול גם לפרסם את דעתו ולומר, לדעתי הסנהדרין טעו. כל זה עדיין לא בגדר זקן ממרא. אבל אם הוא מורה הורה למעשה לעשות הפר מידת הסנהדרין, אז הוא מערער את האחדות של האומה. ערעור האחדות של האומה זה דבר מסוכן מאוד, ולכן הוא חייב מיתה. יש גם, מצאנו לגבי מחלוקת בית הלל ובית שמאי, שהגמרא אומרת, על המשנה אומרת על רבי טרפון, שהוא נהג כבית שמאי בקריאת שמה, וסיכן עצמו מפני הליסטים. אומרת הגמרא, ראוי היית, אמרו לו במשנה, ראוי היית לחוב בנפשך שעברת על דברי בית הלל. מה, כל כך חמור לעבור על דברי בית הלל? הרי יש מחלוקות בין החכמים. אלא שמחלוקת בית הלל ובית שמאי הייתה כל כך חריפה שהיא סיכנה את האומה. הרי לפי הירושלמי הגיעו גם לשפיכות דמים. אז להגיע לשפיכות דמים זה לא דבר קל, ולכן בתוספת הכתוב, העושה כדברי בית שמאי חייב מיתה. לא שבאמת הורגים אותו, אבל לפעמים יוצא שאדם רוצה להחמיר איזושהי חומרה, כי הרי בית שמאי סך הכל זה רק לחומרה, אבל זאת חומרה שיש לה השלכות חברתיות כל כך חמורות, שעליה יש הדברים החריפים של חכמים. בספר, מה? כי שם מדובר בדבר שבשיקול הדעת. כלומר, מה שעל ימין ושמאל שלא צריך לשמוע לסנהדרין, זה לגבי דבר שהוא דבר משנה. דבר משנה, הלכה מפורסמת שברור שהם טעו, אז על זה לא נאמר הדין הזה. אבל אם מדובר בדבר של שיקול הדעת, יש סברות לכאן ולשם, אז הסברה של הסנהדרין מכריעה. נוסף על כך, כתבו האחרונים, שמה שהזקן ממרא חייב לשמוע, זה לא מחייב אותו בינו לבין עצמו. בינו לבין עצמו הוא יכול ללכת נגד דעת הסנהדרין, כי הבעיה היא רק כלפי הציבור. יש למשל בגמרא, בימי שמואל, שהיה, התירו בארץ ישראל שמן של נוכרים. התירו שמן של נוכרים אחרי שזה היה אסור. ורב הזמין את שמואל לאכול אצלו, אמר לו, והביא לו שמן של גויים. אמר לו, אני לא אוכל. אמר לו, אבל התירו. אמר, מי אמר? שהתירו, אמר, זעירי אמר. זעירי הגיע מארץ ישראל וסיפר שהסנהדרין ישבה והתירה שמן של נוכרים. אמר לו, זעירי אמר לאכילנה, כלומר, אני לא סומך עליו. לא רצה לסמוך על זעירי. אז אמר לו, או שאתה אוכל, או שאני דקטיב נעלך בזקן ממרא. אני אפרסם שאתה זקן ממרא. ואז הוא אכל. כן, עכשיו, ברור שזה לא היה זקן ממרא מעיקר הדין, הרי לא נוהג דין זקן ממרא, אלא אם כן הסנהדרין יושבת בלשכת הגזית. אבל מזה למדנו שדבר שפורסם להיתר, אסור לנהוג בו חומרה בציבור. בינו לבין עצמו הוא יכול. טוב. והאיש אשר, אז זה ראינו. כי תבוא, עכשיו אנחנו עוברים מדין הסנהדרין לדין המלכות. כן, כפי שאמרנו, מוסדות האומה הם ארבעה, מלך, שופט, כהן ונביא. אז כאן ראינו את השופט, עכשיו אנחנו עוברים למלך. מה זה מלכות? מלכות זה לאו דווקא מלוכה. כלומר, יש הבדל בין דין, בין צורת המשטר, שיכולה להיות מלוכנית או דמוקרטית או כל צורה אחרת, לבין לבין עצם המלכות, שזה המדינה. למשל, כל מדינה באשר היא, לא משנה מה המשטר שמנהל אותה, יש לה דין מלכות לפי ההלכה. ולכן היא יכולה גם לגבות מיסים ולשלוח למלחמה. אם זאת לא מלכות, אסור לה לגבות מיסים ואסור לשלוח למלחמה. אז זה דין למשל של מוחס הקם מאליו. אם יש חבורה של שודדים שהשתלטה על מדינה והיא לא מנפיקה את המטבע, כן? לא, אין מטבע שלה יוצאת, אז לא חייבים לשלם לה מיסים, עד רבה. זה מצווה להימלט מן המס. אבל אם זה לא מוחס הקם מאליו, אלא הדבר שמדינה מתוקנת שהמטבע שלה יוצא, אז חייבים לשלם. אז כן, אנחנו מדברים על השאלה מהו המשטר היותר רצוי לפי התורה. האם עדיפה מלוכה או כל צורה אחרת של מלכות, כגון למשל אספת נבחרים, זה נקרא דמוקרטיה, בכל מיני צורות שיש. אז על זה יש דיון כאן בתורה. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. וירשת, וישבת בה. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אגב, השאלה היא קצת מוזרה, בגלל שכשנכנסו לארץ, היה להם מלך, יהושע. רק שיהושע אין לו בן, יש לו רק בנות, והיה ברור אם כן שהמלכות תיפסק אחריו. והרי מיד אחרי מות יהושע לא מינו מלך, אלא כל שבט ושבט התנהל לבדו, והכתוב חוזר הרבה פעמים, בימים ההם אין מלך בישראל, אישה ישר בעיניו יעשה. ולכן התורה אומרת, יבוא זמן שאתה תרצה, אחרי התקופה שבה אין מלך, אתה תרצה מלך. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים שעשו. מה פירוש ואמרת? ואמרת, משמעותו תרצה. כמו למשל, ואמרת, אוכלה בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. מה זה ואמרת אוכלה בשר? אין מצווה לומר אוכלה בשר. אלא הכוונה שתרצה. אתה תרצה לאכול בשר, ואז גם כן אתה תרצה לשים מלך. ואמרת אשימה עליי מלך. ככל הגויים אשר סביבו. זה כלומר אתה רואה מסביב איך שהגויים יש להם גם כן מלכים, אז אתה אומר לעצמך גם אני רוצה מלך. ואז הדין הוא שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. עכשיו יש פה שאלה, האם זה מצווה זו היא רשות או שהיא חובה? למשל, מצאנו בגמרא מחלוקת תנאים במסכת סנהדרין, האם זה, רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה. אז מה זה המצווה הזאת? רבי נהוראי אומר, מה פתאום אין מצווה כזאת? מהירושלמי משמע שעמדת מלך היא רשות, גם מספר דברים רבה משתמע שזה רשות. פשט הגמרא לפי איך שרוב הראשונים הביאו, הרמב״ם בפרט, שזה מצווה להעמיד מלך. אז השאלה, אז למה כתוב אשימה עליי מלך? למה זה תלוי ברצון שלך? לכאורה אם זה מצווה אז אתה חייב לעשות וזהו. וגם על רקע זה יש להבין את כל ההתנגדות של שמואל למלכות, וגם שגדעון הציעו לו להיות מלך, אמר השם ימלוך עליכם. לכאורה אם זו מצווה, מה אתה עושה בעיות? תהיה מלך וגמרנו, או שתעמיד מלך. מה זה הסיפור הזה? אז הנציב מוולוז'ין יש לו שיטה מאוד מיוחדת בדבר הזה. צריך לזכור שכשהנציב כותב את מה שהוא כותב, זה תחת השלטון הצאריסטי ברוסיה, כשכבר היו מהפכות בעולם, המהפכה הצרפתית, וגם הייתה תסיסה מהפכנית ברוסיה באותם הימים, כך שהדיבורים על ביטול המלוכה והעמדת מועצת נבחרים, היו דברים אלה מאוד מצויים באותם הימים. מה זה אומר? נראה. רבי חנניה